אוקיי, בפעם הקודמת התחלתי קצת לדבר, אחרי שגמרנו את הפסיקה מסדר ראשון ושני, עברתי לדבר על תפקידו של הפוסק. וכדי להציג את העניין הזה, התחלתי לדון, ועוד מעט איך זה מתקשר, אבל התחלתי לדון בשאלה של מה זאת קולה ומה זאת חומרה. הבאתי מקרים או סיפורים, שבהם מוצגות קולות שעל פניו לא לגמרי ברור למה בכלל מדובר בקולה. כן, מי שמתיר לך לצום יומיים ביום כיפור, או להתפלל ערבית אם פספסת גם אחרי חצות, או ללמוד בערב תשעה באב שחל בשבת, ללמוד תורה, שזה מוצג תמיד כבדיחה על המושג קולה. אבל מצד שני, הפרשנות הפשוטה שמשתקפת מזה, היא שאנחנו בעצם עומדים מול ההלכה, או באופן לעומתי להלכה, וכל פעם שההלכה מחייבת אותנו משהו זה חומרה, ואם אנחנו מצליחים לברוח ממנה, אז זה כולה. ולכן הקולות האלה שהבאתי קודם לא נראות כמו קולות, כי זה שאתה אומר לי שאפשר לצום יומיים יום כיפור, אז הקלת עליי בזה. מה הקלת עליי? אני צריך עכשיו לצום יומיים, או להתפלל ערבית, למרות שיכולתי לא להתפלל, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה נראה כמו חומרה, אם באמת ההגדרה של המושגים כולה וחומרה, זה בשאלה, אני עומד מול ההלכה, ההלכה מציקה לי, בשאלה כמה היא מציקה לי. אם היא מציקה לי יותר, אז זה חומרה, אם היא מציקה לי פחות, אז זה כולה. ואז שאלתי, ומה יקרה אם מי שמבחינתו, לברך זאת זאת קולה ולא לא לברך זאת קולה, כן, ספק ברכות להקל. אז מישהו לא יכול לאכול בלי ברכה, הוא הדת שלו לא סובלת את זה, אז מבחינתו להקל פירושו לברך, אז האם הדין שלו יהיה שהוא צריך לברך בספק ברכות? די ברור שלא, אבל הרי הוא לא עומד במצב לעומתי מול ההלכה, מבחינתו הוא דווקא להפך, הוא עם ההלכה, אז באמת הקולה שמבחינתו זה לאפשר לו לברך, ולא לאסור עליו לברך. אז לכן הפרשנות הזאת של העמידה הלאומתית, אני חושב שהיא פרשנות לא נכונה. ומה שהצעתי כנגד זה, זאת הפרשנות שאומרת שכולה וחומרה נקבע לפי השאלה כמה אופציות הלכתיות לגיטימיות אתה מציב בפני האדם. שני פוסקים. שאחד מציב בפני האדם אין דרכים אפשריות, והשני מציב בפניו אין דרכים אפשריות, אז אם אין גדול מהם, אז הפוסק של האין הוא מקל. זאת אומרת, מי שמציע יותר דרכים לגיטימיות בהלכה, הוא מקל. מי שמציע פחות דרכים, הוא מחמיר. מה אומרת כל דרך, האם היא מציקה לי או לא מציקה לי, לא משחק תפקיד. לא משנה. האם מוסיף לי אופציות לצום חמישה ימים יום כיפור, זה נקרא קולה. למה? כי הוא פותח לי עוד אופציה. מי שמקל ומאפשר לי לצום יומיים, שזה לכאורה מציק לי, כי אני לא רוצה לצום, ופה אני צריך לצום יומיים, הטענה היא שכיוון שהוא מוסיף לי עוד אופציה, למרות שהאופציה הזאת היא אופציה מכבידה, במובן הקודם שתיארתי, כיוון שהוא הוסיף עוד אופציה הלכתית, אז הוא באמת מקל. ולכן כל פעם שאתה תקבע שיש חובה כלשהי לעשות משהו, חובה פירושו שאסור לך לא לעשות, סגרת האופציה. או אמרת שיש איסור לעשות משהו, אז סגרת את האופציה לעשות אותו. אז גם חובה וגם איסור זה חומרה. כשאתה מטיל עוד חובה או מטיל עוד איסור, אתה מהמחמירים. מי שאין לו את החובה או אין לו את האיסור, אז הוא מהמקילים. אוקיי? זאת בעצם ההגדרה. עכשיו, אם חזרנו לספק ברכות להקל, ואמרתי שבברכות, כשאני אומר ספק ברכות להקל, פירוש הדבר שאם אתה בספק, אתה יכול לא לברך. ואתה יכול גם כן לברך. כיוון שאני אומר לך שאתה יכול גם לא לברך, אז אני מקל, כי פתחתי לך עוד דרך אופציונלית, עוד אופציה אפשרית, אז אני מקל. אלא מה? שאחרי שאני אומר שיש לך דרך לברך, ויש לך גם דרך לא לברך, מבחינת הלכות ברכות, עדיין מבחינת הלכות לא תיסע, ההוראה היא אל תברך. אבל זאת כבר הוראה לחומרה, כי היא סוגרת בפניך את הדרך של לברך. אז לכן בעצם כשאנחנו אומרים ספק ברכות להקל, פירוש הדבר ספק ברכות להקל בהלכות ברכות, ולהחמיר בהלכות לא תיסה. אחרי שהקלתי בהלכות ברכות ואמרתי שמבחינת הלכות ברכות אני יכול לברך ויכול שלא לברך, יש לי שתי האופציות ששתיהן לגיטימיות, אז זה כולה, כי פתחתי שתי האופציות. אלא מאי, שעכשיו מבחינת הלכות לא תיסה, אם יש לי שתי האופציות לברך או לא לברך, בהלכות לא תיסה אני חייב להחמיר ולא לברך, ואז זה סוגר לי את האופציה של לברך. וכאן זאת באמת חומרה. ואז בעצם למדנו מכאן שני דברים. א', זה שהיחס בין כולה לחומרה נקבע לא לפי השאלה כמה זה מציק, או כמה זה בעד ההלכה או נגד ההלכה, אלא נקבע לפי השאלה כמה דרכים לגיטימיות הפסיקה שלך מציבה בפניי. אם זה יותר ממישהו אחר, אז אתה מקל ביחס אליו. אם זה פחות, אז אתה מחמיר ביחס אליו. ושוב אני אומר, מקל או מחמיר זה מסרט. מחמיר זה יכול להיות בין אם אתה מטיל חובה לעשות משהו, ובין אם אתה מטיל איסור לעשות משהו. כי אם אתה מטיל איסור לעשות משהו, אז הורדת את המשהו ההוא מהאופציות שלי, ואם אתה מטיל חובה לעשות משהו, אז הורדת את האופציה לא לעשות את זה, מהאופציות שלי. ולכן הן חובה והן איסור נקראים חומרה. אגב, זאת האינטואיציה הפשוטה של כולם, אני בסך הכל רק ממשיג את זה ומגדיר את זה. אבל אם תבחנו את עצמכם, אז תראו שזה ברור לגמרי, כל אחד מבין את זה. זאת בעצם ההגדרה של כולם ושל חומרה, זה דבר אחד שלמדנו. דבר אחר שלמדנו זה הסיפור של רב חיים, כן, ששאלו אותו אם הוא כל כך מקל בהלכות שבת, והוא אמר שהוא מחמיר בהלכות פיקוח נפש. אז מה שעוד למדנו, זה שהשאלה של האם אתה מקל או מחמיר, צריכה להימדד ביחס לאיסור מסוים. כשאני שואל, ספק ברכות להקל, זה לא נכון בעצם להגיד משפט כזה. ספק ברכות להקל מדין ברכות, בדיני ברכות אני מקל. אבל עדיין יש את הלכות לא תיסה, שבהן אני דווקא מחמיר. אז כשאני מדבר על מקל או מחמיר, תמיד צריך לציין, מקל במה, או מחמיר במה. כמו שרב חיים, כשהוא התיר לאישה לנסוע לפטרבורג, ולהשתדל להציל את הבן שלה מהגיוס הכפוי לצבא, אז הוא אומנם מקל בהלכות שבת, זה נכון. ובו בזמן הוא החמיר בהלכות פיקוח נפש. אז הבדיחה הזאת ששאלו אותו, מה אתה כזה מקל בהלכות שבת? והוא ענה, לא, אני מחמיר בהלכות פיקוח נפש. אז מי צודק? שניהם צודקים. הוא גם מקל בהלכות שבת וגם מחמיר בהלכות פיקוח נפש. לכן זה לא שיש פה איזשהו ויכוח, האם הוא מקל או מחמיר. השימוש במונח מקל או מחמיר, בלי לציין מקל או מחמיר באיזה דין, פשוט שימוש לא מדויק. תמיד כשאתה אומר שאתה מקל או שאתה מחמיר, תגיד לי מקל במה, או מחמיר במה. אי אפשר להגיד פסיקה מסוימת לראות אותה, ולהגיד זאת פסיקה מקילה. זה פשוט לא נכון, זה לא רלוונטי. אתה לא מציג לי את התמונה. מקילה באיזה אספקט של הפסיקה? פסיקה כרוכה בהרבה אספקטים. כל אספקט לחוד, אתה צריך לבדוק האם אתה מקל לגביו או מחמיר לגביו. מקל או מחמיר זה פר איסור, או פר מצווה. זה לא מקל או מחמיר נקודה. אוקיי? זה המסקנה השנייה שעולה כאן. זה מזכיר לי, לא קשור ממש, אבל הלוגיקה היא לוגיקה דומה, היה כן, כל מיני ויכוחים סביב ההתנתקות, ב-2005. היציאה מלבנון, או לא משנה מה. אנשים כולה, זה היה בעד, והוא היה נגד, וכל מיני ויכוחים ציבוריים, בעד או נגד. ואני כשחשבתי על הדברים האלה, וגם דיברתי עם אנשים, אמרתי להם שאני פשוט לא מצליח להבין את הדיונים המצחיקים האלה. איך אתה יכול להיות בעד או נגד משהו, שהוא רק חלק קטן מהתמונה? אבל כשאתה מדבר על השאלה האם לעשות התנתקות, תגיד לי מה אתה מתכנן לעשות אחרי ההתנתקות בכל סנריו שיתעורר. אם הם יעשו כך מה תעשה, אם הם יעשו כך מה תעשה, תן לי תוכנית מלאה. ואז אני יכול להגיד לך אם אני בעד או נגד. אבל השאלה, האם אני בעד או נגד ההתנתקות, היא שאלה חסרת מובן. כי התוצאות של ההתנתקות מאוד מאוד תלויות בשאלה של המקרים והתגובות, כן? השאלה היא מה יכול לקרות ומה אני אגיב בכל סיטואציה שהיא תקרה. אותו דבר ביציאה מלבנון. אנשים מתווכחים נואשות, האם אתה בעד יציאה מלבנון או נגד יציאה מלבנון. עוד פעם, ויכוח עשה מובן. יציאה מלבנון ומה? באיזה מדיניות אחרי זה לאמץ? מה, איך להגיב בכל סיטואציה שעולה? אחרי שתציג לי תמונה מלאה, אני יכול להגיד לך אם אני בעד או נגד. אי אפשר להגיד אם אני בעד או נגד משהו מסוים, כשמסביבו הכל תלוי מה תעשה. זה פשוט דיון לא מוגדר. אז כאין זה אני רוצה לומר גם כאן. אי אפשר להגיד ספק ברכות להקל נקודה. פשוט כלל לא נכון. ספק ברכות להקל מדיני ברכות. להקל בדיני ברכות. אבל להחמיר בדיני לא תיסע. תן לי את התמונה על מה אתה מדבר, אני יכול להגיד לך אם זה כולה או חומרה. אם אתה נותן לי תמונה חלקית, אתה לא אומר לי על מה בעצם אתה מדבר, אני לא יכול לענות לך אם אתה מקל או מחמיר. אוקיי? זה נקודה חשובה. זה קצת מתקשר למה שדיברנו בפרק הקודם על פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני. כי אם אתם זוכרים, כשהגדרתי איך צריך לפסוק פוסק מסדר ראשון, אז אמרתי שבשלב הראשון הוא צריך למנות את כל הסעיפים הרלוונטיים. כשסעיפים רלוונטיים פירושם, מצוות לא תעשה ומצוות עשה דאורייתא, מצוות לא תעשה ועשה דרבנן, מנהגים, וזהו. אוקיי? אלה הסעיפים. על כל אחד מהם אתה צריך להתחיל לדון, לראות האם הוא מתקשר לנושא שלנו או לא, ומה המסקנה שלך לגביו. אחרי שעשית את זה על כל אחד מהסעיפים, אחרי זה אתה צריך להגיע לשורה התחתונה ולסכם הכל, ולהגיע לפסיקה. אז מה שאני בעצם רוצה לומר כאן זה אותו דבר. אתה רוצה לדון מה לעשות בספק ברכות, לא מספיק לדון האם להקל בספק ברכות או לא. אתה צריך להגיד לי מדיני ברכות מה לעשות, ומדיני לא תיסע מה לעשות. ואחרי שסיכמתי שמדיני ברכות אני צריך להקל, אבל מדיני לא תיסע אני צריך להחמיר, אז התשובה שלי היא שאסור לברך אם אתה בספק. אבל אם היית אומר לי ספק ברכות להקל וזהו, השומע הנבון לא היה אמור להיות יכול להסיק מזה מסקנה מעשית. ספק ברכות להקל ולכן מה? אז כן לברך, לא לברך, אין לי מושג. לא יודע. אתה צריך לתת לי את כל התמונה. ספק ברכות מדיני ברכות מה לעשות, ספק ברכות מדיני לא תיסע מה לעשות, ואז לסכם את שני הדברים האלה ביחד, ולהגיע לשורה התחתונה, מה מותר עליי לעשות אם אני בספק. אחרי שסיכמת את כל הסעיפים, אי אפשר להגיד על משהו אחד, זה לא יגיד לי מה לעשות, אבל משהו. זה כמו להגיד לרב חיים, שמע, תקל בהלכות שבת, או כן, תקל בהלכות שבת, בסדר, אבל השאלה אני צריך להחמיר בהלכות פיקוח נפש. ההחלטה מורכבת משני הצדדים של המשוואה, ביחד. אתה לא יכול לקבל החלטה כשאתה לוקח בחשבון רק צד אחד ובלי להתחשב בצד השני. הרי לא היית מקל בהלכות שבת אם לא היית רוצה להחמיר בהלכות פיקוח נפש, או להפך. אתה לא סתם מקל בהלכות שבת כי בא לך להקל. בגלל שאתה מחמיר בהלכות פיקוח נפש, לכן אתה בחרת את הכולה בהלכות שבת. זו החלטה שבאה עם שני האגפים של המשוואה ביחד. אתה לא יכול לדון בכל אחד מהם לחוד. עכשיו אני רוצה להראות לכם קושי של כמה אחרונים שנפטר באופן שבו אני מדבר כאן. הגמרא בברכות, דלת או נובט, אני כבר לא זוכר משהו כזה, הגמרא דנה שמה על ברכת הגומל. והיא מעלה שתי אפשרויות באיזה פורום צריך לברך ברכת הגומל. האם הפורום צריך להיות 10 ובתוכם 2 תלמידי חכמים, או 12 ששניים מהם תלמידי, זאת אומרת 10 פלוס 2 תלמידי חכמים, או 12 ששניים מתוכם תלמידי חכמים. והגמרא נשארת בספק. יש שם מחלוקת בין תוספות לתוספות ראש. תוספות אומר, כיוון שנשאר בספק אנחנו הולכים לחומרה, ומברך גם כשיש לו רק 10 ושני תלמידי חכמים בתוכם. התוספות ראש אומר, כיוון שנשאר בספק הולכים לחומרה, ומברך רק כאשר יש לו 12 עם שני תלמידי חכמים בתוכם. אז הצלח שם במקום, בחידושים שלו, הוא אומר, אני לא מבין מה קורה פה. ספק ברכות להקל, פירושו לא לברך. להחמיר, פירושו כן לברך. נכון? אז מה זה נקרא? מה היה צריך להיות הביטוי לחומרה פה, לאיזה מהפסיקות? של תוספות או של תוספות ראש? מה זה נקרא להחמיר? לברך עם 10 או לברך רק ב-12, או מה זה להחמיר פה? אני לא יודע, צריך עיון, אני לא מבין מה הם רוצים. גם זה קורה לשלו חומרה, והשני קורה להפך חומרה. אחד מהם הוא חומרה והשני כולה. שניהם יכולים להיות חומרה. ולא רק זה, לחומרה בהלכות ברכות אנחנו בדיוק יודעים מה זה. חומרה בהלכות ברכות פירושו לברך. כולה זה לא לברך. מה אתם אומרים? קודם כל, בהגדרות המקובלות, איזה מהפסיקות היא נקראת, לפי ההגדרה שאני הצעתי, איזה מהפסיקות נקראת לחומרה?
של לא לברך?
אה?
לא לברך?
לחומרה זה לא לברך, למה? תראו, הרי ב-12 כולם מסכימים שמברכים, נכון?
כן.
השאלה מה לעשות עם העשרה? אז התוספות אומר לברך, והתוספות ראש אומר לא לברך. אז מי המקל? תוספות ראש, נכון? ספק ברכות להקל, פירושו לא לברך. אז למה התוספות קורא לחובה לברך? כולה, חומרה, סליחה. אז למה התוספות ראש קורא לה לא לברך חומרה? תוספות ברור, הוא אומר חומרה מה הכוונה? חומרה פירושו גם כשיש...
חומרה לא תיסה.
החומרה זה כן לברך, זה ברור. אבל למה תוספות ראש קורא חומרה לפסיקה שלא לברך בעשרה, אלא רק ב-12? אתם מבינים שלפי תוספות, בעשרה, לא שמותר לך לברך, אתה חייב לברך. אז הוא סוגר אופציות או פותח אופציות?
סוגר אופציות.
סוגר, נכון? כי הייתי חושב שבעשרה אתה יכול גם לא לברך, הוא אומר, לא, לא, אתה חייב לברך. אז הוא צמצם את האופציות. אז תוספות צודק שהפסיקה שלו היא חומרה. התוספות ראש מה אומר? לא לברך בעשרה, אלא רק ב-12. מה עם הפסיקה שלו? מה אתם אומרים לפי הגדרה שלי? גם חומרה.
גם, כי היא גם סוגרת.
נכון? כי הרי הוא אומר, בעשרה אסור לך לברך, לא שאתה יכול לא לברך. אסור לברך. האופציה היא לא, היחידה היא לא לברך בעשרה. אז גם הוא סוגר אופציות. הרי הקדמתי ואמרתי שגם פסיקה שמטילה איסור, וגם פסיקה שמטילה חובה, אלה שתיהן פסיקות לחומרה. הפסיקה שמטילה איסור, אז היא מורידה את האופציה הזאת, הפסיקה שמטילה חובה, מורידה את האופציה האחרת, כי יש חובה לעשות את זה. אז התוספות ראש גם הוא פוסק לחומרה, למה? כי אין לך את האופציה בעשרה לברך, ובעשרה אסור לך לברך. אז איך זה יכול להיות ששניהם זה לחומרה, שתי פסיקות הפוכות, אין לחומרה. אז מה זה נקרא פה לפסוק לכולה? אחרי הניתוח שלנו זה כבר צריך להיות פשוט. הצלח נשאר בצריך עיון, צריך להבין. לא קטלקניה. ותראו שיש משמעות לניתוח הזה שעשינו פה. מה תהיה פסיקה לכולה במצב כזה?
שלא עושרים לכיוון אחד ולא עושרים לכיוון אחר.
שאפשר לברך ואפשר שלא לברך. ב-12 בכל מקרה מברכים, זה לא שאלה. שאלה מה הדין בעשרה? הפסיקה לכולה פירושה שאפשר יכול לברך ואתה יכול שלא לברך, שתי הדרכים פתוחות בפניך. מי שאומר שאתה חייב לברך, סגר את אחת מהן. מי שאומר שאסור לך לברך, סגר את השנייה. רק מי שאומר ששתי הדרכים פתוחות, הוא מקל. אז לכן צודק התוספות ראש וגם צודק התוספות, כמו אשתו של השופט. שניהם צודקים, שניהם זה פסיקות לחומרה. אלא מאי? שתוספות פוסק לחומרה בהלכות ברכות, כי אתה חייב לברך. התוספות ראש פוסק לחומרה בהלכות לא תיסה. בהלכות ברכות הוא אומר, אתה יכול לברך, אתה יכול שלא לברך. אבל בהלכות לא תיסה, כיוון שאתה יכול גם לא לברך, אז אסור לך לברך, כי זה בהלכות לא תיסה. ממש כמו ספק ברכות להקל שדיברנו קודם. ותוספות ראש מחמיר בהלכות לא תיסה. התוספות מחמיר בהלכות ברכות. אבל שניהם יכולים להגיד שזו פסיקה לחומרה. זאת שאלה מעניינת מבחינת כללי ספקות בברכות, איך להסביר את התוספות. כי מבחינת כללי הפסיקה בספקות בברכות, לכאורה צודק התוספות ראש. כי ספק ברכות הולכים לכולה בדיני ברכות, ולחומה בלא תיסה, נכון? ספק ברכות לא מברכים. מה היה צריך להיות פה לפי זה? לכולה בלחות ברכות, זאת אומרת שבעשרה אפשר לברך ואפשר שלא לברך, וחומה בלחות לא תיסה, אם אפשר לא לברך, אסור לברך. בקיצור, התוספות ראש הוא באמת הפסיקה שמתאימה לכללי ספק ברכות. אבל זאת שאלה אחרת, אני שאלתי למה תוספות ותוספות ראש שניהם קראו לפסיקה שלהם חומרה. איך ליישב את הפסיקה של תוספות עם כללי ספק ברכות? זה דיון אחר, אני לא אכנס אליו כאן. כאן נכנסתי רק לשאלה המינוחית. איך יכול להיות שגם תוספות אומר שפסיקתו היא לחומרה, וגם תוספות ראש אומר שפסיקתו היא לחומרה, למרות שהם פוסקים הפוך. בסדר? אז אני חושב שזה מבהיר בצורה מאוד טובה את המשמעות של ההגדרה הזאת שהצעתי כאן. עכשיו, תשימו לב מה קורה פה. בואו ננסה עכשיו לחשוב בעצם, כאשר אדם בא לפוסק לשאול אותו שאלה. אז מה, שכחתי אולי לבקש, רק תדליקו מצלמות, חברים. נו, כלל הוא שאנחנו יושבים עם מצלמות. בסדר? גדעון, רפאל, אתם איתנו? אוראל?
כן, אני פה, אני עם
רפאל? גדעון? Okay. טוב, אז בואו ננסה רגע לחשוב איך עובד, עכשיו אני משתמש עכשיו בניתוח הזה של כולה וחומרה כדי לחדד את אופן פעולתו או תפקידו של פוסק, לפחות איך שאני מבין את זה. כאשר מגיע שואל מסוים לפוסק, אז מה הפוסק, התפיסה המקובלת היא שהפוסק אמור להחליט עבורו מה ההלכה, מה הוא צריך לעשות. אני רוצה לכפור בתפיסה הזאת. זה לא תפקידו של פוסק. ההחלטה מה לעשות היא תמיד החלטה של האדם עצמו, האדם ששואל. הפוסק הוא יועץ לענייני הלכה. יועצת הלכה היום קוראים לזה. את הפוסק הוא אמור לתת לבן אדם את כל האופציות האפשריות והמחירים בצידן. כל אופציה זה איסור דרבנן, זה איסור דאורייתא, זה מותר, זה מצווה, זה לפי כל הדעות, זה לפי חלק מהדעות, זה בשעת הדחק, תן לי, תפרוש לפני את המפה עם כל האופציות. אני אמור להחליט מה לעשות. כמובן, אני יכול להחליט לעשות איסור גם, זה אסור, אבל אני יכול להחליט לעשות איסור, הבחירה היא שלי. מה שאתה צריך לעשות, לא להחליט עבורי. אתה צריך לתאר לי את המפה ההלכתית המלאה, כך שאני אוכל לקבל החלטה, כמו שאני הולך לרופא. הרופא לא צריך לקבל החלטות עבורי, הוא צריך לתת לי את המידע הרפואי, מה האפשרויות שלי לפעול, ומה המחיר, או מה יצא להערכתו מכל אפשרות כזאת. את ההחלטה בסוף מה לעשות אני אמור לקבל, לא הוא. זה תפקידו של מומחה, והפוסק הוא בסך הכל מומחה הלכתי, זה הכל. זאת אומרת, זה מה שצריך לעשות. ואז תשימו לב מה שבעצם יוצא. כאשר בא שואל מסוים ואומר לי, תראה, האם מותר כך וכך? אומר לו, תראה, יש לך כמה אפשרות, נגיד, מאוד, שאלה מאוד נפוצה, למשל, לגבי דחיית הריון, תכנון המשפחה, מה שנקרא היום. אוקיי? אז שם הרבה פעמים מגיע בן אדם לרב ושואל אותו, האם אני יכול לדחות את זה בשנה, שנתיים, לא יודע, עד שאני אגמור את הלימודים, את העבודה, את האשתי תגמור משהו או משהו כזה. אז והוא אומר שהרב, מצפה שהרב ייתן לו היתר, או ימצא לו היתר. אין ככה הרבה פעמים מגיעים במינוח המגוחך הזה לרב. יש נדב שנר מפיזיקה, כן, החבר שלי, הוא כתב על זה פעם מאמר, אז המאמר נקרא נדמה לי ארון השקרים היהודי. כן, בפרפרזה על ארון הספרים היהודי. ומה שהוא בעצם רוצה לטעון, זה שאין דבר כזה שהרב נותן היתר. הרב יכול להגיד לך אם זה מותר או לא. הוא לא קובע את היתר, הוא מומחה. אז הוא יגיד לך אם ההלכה מתירה או לא מתירה. מה זה נקרא, תמצא לי יתר, אתה לוחץ על הרב שימצא לך יתר. אם ההלכה אוסרת, גם אם הרב יגיד 5 פעמים שזה מותר, אתה תעבור עבירה. ואם ההלכה מתירה, גם אם הרב לא ימצא לך יותר, אתה יכול לעשות את זה כי זה מותר. אולי לא תדע, כי אתה לא תלמיד חכם. בשביל זה אתה הולך לפוסק. אבל תפקידו של הפוסק זה לא לתת לך יותר. זה לא לקבוע מה יהיה ההלכה. אלא זה לפרוס מפניך את המפה ההלכתית. איזה אופציות יש, ומה המחירים, או מה דרגת החומרה, או המצווה, שבכל אחת מהאופציות האלה. זה תפקידו של הפוסק. אז עכשיו, כאשר מישהו בא, למשל, עם תכנון משפחה, כן, והוא רוצה לשאול האם הוא יכול לדחות את זה בשנה או שנתיים. אבל פה אין באמת תשובה פשוטה, כי יש שיקולים שמצדיקים תכנון משפחה, יש שיקולים שלא, יש מצוות פרי ערבייה, לשבת, יש לו ילדים, אין לו ילדים, מה מצבו הכלכלי, עד כמה הוא לחוץ, מה יהיה עם הילד אם הוא ייוולד ועכשיו אין להורים שלו זמן, לא משנה, מיליון שיקולים, וכל השיקולים האלה מאוד רלוונטיים, ואין פה תשובה של שחור לבן. מה השואל מן המניין מצפה שהפוסק יעשה? תחליט עבורי. הנה, אלה הנתונים, תגיד לי מותר או אסור, אני אומר לה, אני בדרך כלל כששואלים אותי את השאלה הזאת, אני פורס את המפה. כן, כן, אבל אני שואל אותך, מה לעשות עכשיו, מותר או אסור? אני לא אגיד לך בחיים, אפילו עם טרקטור תבוא, אני לא אגיד לך. לא אגיד לך. אני יכול להגיד לך איזה שיקולים רלוונטיים, איזה שיקולים לא רלוונטיים, מה מצווה מן המובחר, מה מוסכם על כולם, מה במחלוקת, מה לא במחלוקת, מה זה איסור דרבנן, מה זה איסור דאורייתא, מה מותר לעשות בשעת הדחק, ומה אסור לעשות בשעת הדחק. אני יכול לייעץ לך איך לקבל את ההחלטה, ולתת לך את המידע ככל האפשר, המידע המלא. מכאן ועלה זה תפקיד שלך. אתה צריך להחליט האם אתה מקל או מחמיר, אני לא מקל ולא מחמיר. אתה צריך להחליט מה אתה עושה. אני מקל ומחמיר רק במובן שהגדרתי קודם. האם אני פותח יותר או פחות אופציות? אבל אני פותח את כל האופציות שאני חושב, שישנן. אז פה יכול להיות שאתה יכול לקרוא לי מקל או מחמיר, אבל באיזה מהאופציות ללכת, זה רק ההחלטה שלך, או שלכם, של בני הזוג. רק אתם יודעים עד כמה זה מפריע לכם, עד כמה הלחץ הכלכלי הוא קשה, מה הצרכים שלכם הכלכליים. כל בן אדם יש לו צרכים כלכליים אחרים. איך אני יכול לקבל החלטות עבורכם? כמה חשוב לכם העירת שמיים? כמה חשוב לכם הקריירה, כמה חשוב לכם המצוות פרי ערבייה, זה אוסף של שיקולים שרק אתם יכולים לעשות, איך אני יכול לקבל החלטות עבורכם, אני יכול לפרוס לבכם את המפה, את ההחלטה רק אתם יכולים לקבל, וצריכים לקבל גם בגלל זה, לא אני, גם כשלוחצים עליי אני לא עונה, אני עונה אם זה clear case, זאת אומרת, אם כל האפשרויות אסורות חוץ מאפשרות אחת, אז אני יכול להגיד לך כל השאר אסור, אבל בשאלות מהסוג הזה, שבדרך כלל אלה השאלות הכבדות שמצפים שהפוסק יכריע. אז הרבה פעמים, אתם מכירים את הסיפורים האלה, אח, הוא היה פוסק מופלא, עמוק, הוא הלך לקראת כל בן אדם, הוא הבין מי הבן אדם שעומד לפניו, והתאים את הפסק לבן אדם. פוסק כזה הוא שקרן. שקרן שלא ממלא את תפקידו. מועל בתפקידו. כל הסופרלטיבים הגדולים שתמיד מספרים על הפוסקים האלה, אלה, זה לשון הרע ממש. הפוסק לא יכול לעשות דבר כזה. הפוסק צריך לתת לך את האפשרויות, את כל האפשרויות, להציג בפני כל שואל. כל האפשרויות שקיימות לדעתך, חובה עליך להציג בפני כל שואל, לא משנה מה זהותו. והשואל בעצמו, לפי מצבו, יחליט באיזה מהאופציות הוא בוחר.
ומה קורה נגיד עם עדות? נגיד לפי עדה מסוימת,
לא, אני לא נכנס לשאלה הזאת, אני חושב שעדות זה דבר חסר משמעות כמעט, אבל לא משנה, זה תלוי בתפיסת ההלכה שלך. אז לפי העדות, אז תציג לפניו שהעדה שלך אלה האופציות. בלי להיכנס כרגע לשאלה האם באמת עדה זה דבר רלוונטי לפסיקה. אני חושב שכמעט ולא. אבל לא חשוב, קח את כל השיקולים שלך ותציג את האופציות לפי השיקולים שלך. מי שצריך לבחור איזה אופציה מתוכן לבחור, זה השואל, זה לא אתה. והוא צריך לקחת בחשבון את מצבו, לא אתה. אתה גם לא יודע מה מצבו. אתה יודע מה מצבו, אתה יודע מה הוא מרגיש. אתה יכול לדעת אולי אובייקטיבית כמה כסף יש לו. אבל איך אתה יודע כמה כסף הוא צריך, כמה זה מציק לו חוסר הכסף, כמה זה מכניס מתח במשפחה. זה דברים שרק הבן אדם עצמו יודע, הפוסק לא יכול לדעת את זה.
אז איך זה מסתדר זה עם האמירה, עשה לך רב, כאילו בסוף?
עשה לך רב, כמושב מישהו שאתה סומך עליו, שיציג בפניך את האפשרויות השונות, את שיקול הדעת שלו, ובסדר גמור, אבל שיקול הדעת בהחלטה מהן האפשרויות, לא בהכרעה איזה מהן לבחור. תפקידו של הרב הוא שני דברים, בעצם אחד שם שני, להציג את המפה ההלכתית המלאה, לא כל רב יציג אותה מפה. יש רב שיציג חמש אפשרויות קיימות, יש רב שיציג רק שלוש אפשרויות קיימות, כי הוא מחמיר יותר, זה בסדר. אבל מבין האפשרויות שהרב יציג, אתה זה שתבחר איזה אתה בוחר. איזה רב לבחור, זה עשה לך רב. והרב, מעבר לפריסת האפשרויות השונות, הוא גם יכול ללוות אותך בקבלת ההחלטה. סך הכל הוא יותר מיומן, אז הוא יכול להגיד לך, תראה, שים לב לנקודה הזאת, שים לב לנקודה שם, זאת אומרת, תראה שזה, אל תשכח להתחשב בדבר הזה, השיקול הזה כן הוא שיקול רלוונטי, זאת אומרת, הוא יכול ללוות את ההחלטה, ללוות את ההחלטה כמנטור, לא לקבל את ההחלטה, הוא לא אמור לתת לשואל שורה תחתונה, רב שנותן לשואל שורה תחתונה, מועל בתפקידו. עכשיו אני אומר עוד פעם, זה כמובן פריבילגיה שלא קיימת לרב ששואלים אותו 10 שאלות בשעה. הוא לא יכול לשבת עם כל שואל ולפרוס לפניו את המפה וללוות את קבלת ההחלטה שלו. אז במקרים כאלה באמת אין ברירה, הוא מקבל החלטות בעצמו. אבל באופן עקרוני, הוא היה אמור להגיד לשואלים, אני לא עונה. תבוא אליי לפגישה, או לא יודע, תקדיש לזה קצת יותר זמן, לפרוס את המפה ותקבל את ההחלטה שלך. אני לא אמור לקבל החלטות עבורך. פשוט לא נכון לעשות את זה, לא הגיוני לעשות את זה, וזה לא תפקידו של פוסק. תפקידו של פוסק זה, בניגוד למה שאנשים חושבים, תפקידו של פוסק הוא לא להכריע. פוסק לא צריך להכריע בכלל. היכולת ההכרעה היא בכלל לא שאלה של פוסק. יכולת ההכרעה זה לבן אדם עצמו, לא לפוסק. פוסק של לפרוס את המפה. יכול להכריע איזה אופציה קיימת ואיזה לא. בסדר, זה הוא יכול אולי להכריע. יש ביקוחים, לפעמים מישהו יגיד זו אופציה קיימת, מישהו אחר יגיד האופציה הזאת לא קיימת. הוא לא יכול להכריע באיזה מהאופציות לבחור.
אבל יש תחומים למשל שזה, שבן אדם רגיל פחות בדרך כלל יודע להבין, לדוגמה, לא יודע מה, בנושאים של מראות וכאלה, או כאילו, לא יודע מה, בתארה.
נושאים של מראות, אם הרב מאבחן את הצבע בבירור, אז יכול להגיד לו, זה הצבע. עכשיו, ביחס לצבע הזה, יש לך את האופציה א', ב', ג', ד'. זהו. אם יש רק אופציה אחת, אז בסדר גמור, יש רק אופציה אחת, אז נסגרה הבעיה. אבל אם אין אופציה אחת, זה צבע שיכול להיות שאפשר להגיד לגביו כך או כך, אז הוא תלעצים את שתי האפשרויות בפני השואל. אמרתי, הרב צריך לתת את המומחיות שלו. והמומחיות שלו זהו שהוא מכיר את ההלכה. ההכרעה זה לא תפקידו, ההכרעה זה תפקידו של האדם עצמו. זה אגב ש... מה קורה פה? דרך אני רגיל שזה בא ממני. אצלנו יש כלבה שמדי פעם עושה פה בלגנים. אז אני רוצה רק להבחין פה בין פוסק שעונה לשאלה של אדם, לבין סנהדרין שקובעת הלכה לכלל ישראל. זה משהו אחר. סנהדרין שקובעת הלכה לכלל ישראל צריכה לקבל החלטה, מה מותר ומה אסור. היא לא פורסת אפשרויות בפני שואלים, היא גם לא עונה לשואלים. היא פוסקת ביוזמתה שלה. זה כמו ההבדל בין לכתוב שולחן ערוך לבין לכתוב ספר שו"ת. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? ספר שו"ת מתייחס לשאלה. מה השאלה קונקרטית של אדם מסוים, מצב מסוים, והפוסק צריך להגיד מה הדין במקרה הזה. כאן הפוסק צריך לא להגיד מה הדין, אלא לפרוס את האפשרויות. לכתוב שולחן ערוך, אתה לא מדבר על מקרה, אתה כותב את העקרונות ההלכתיים עצמם. אתה לא מתייחס למקרה מסוים. למשל, אני אתן לכם דוגמה שתחדד את זה, יש כלל הלכתי שאומר שחכם שאסר, אין חברו רשאי להתיר. כן, באתי לחכם עם תרנגולת, הוא אמר לי, התרנגולת הזאת טרפה. עכשיו אני הולך לחכם אחר, אומר, מה פתאום, אני מדבר שטויות, הבחור ראו, זה תרנגולת מותרת, יוכלו ענבים ויסבאו. יוכלו תרנגולות ויסבאו, לא ענבים. אז השאלה היא מה אסור לעשות את זה. האם מותר לחלוק על ספר הלכה שכתוב? מישהו כתב הלכה בספר. הלכה במקרה, לא יודע מה, לברור סכינים וסכינים מתוך הסכום, זה בורר בשבת. האם מותר לי לחלוק ספר הלכה שבו אני מתיר את זה?
אפשר לחלוק, למה לא?
אז איך זה, למה זה לא סותר את הכלל שחכן שאסר אין חברו רשאי להתיר?
כי זה לא ספר, זה לא פסיקה ספציפית למישהו.
נכון. זה בדיוק מדגים את ההבדל בין הז'אנרים. פשוט, אתה מדבר על מקרה מסוים, זוג מסוים, והשאלה היא מה, מה הדין לגביהם, נגיד, או שואל מסוים, מה הדין לתרנגולת מסוימת שהגיעה, זאת טריפה. על התרנגולת הזאת לאף אחד אסור להתיר. אבל אם, אני, אם השולחן ערוך כותב, סוג כזה של מום נחשב טריפה, הוא לא אומר על התרנגולת מסוימת, הוא קובע הלכה עקרונית, יבוא מישהו אחר ויגיד, אני חולק עליו, לדעתי סוג כזה של מום הוא לא טריפה. אין שום בעיה. זה מחלוקות הלכתיות, כל צעד ושעל יש מחלוקות כאלה. על זה ודאי לא נאמר הכלל חכם שעשה אין חברו רשאי להתיר. מה ההבדל? שולחן ערוך בעצם פועל במובן מסוים כמו סנהדרין. הוא לא עונה לשאלה, הוא קובע מה יהיה ההלכה. עכשיו לא משנה שאין לו את הסמכות של סנהדרין, אבל מבחינת צורת הפעולה או המכוונות של הפעולה, זה כמו סנהדרין. הוא פשוט קובע מה יהיה ההלכה. שמה לא צריך לפרוס אפשרויות וכו', צריך להחליט מה ההלכה אומרת. יש כמה אפשרויות, אז תגיד כמה אפשרויות, לפעמים בשולחן ערוך כותב, יש אומרים כך ויש אומרים כך, ויש אפשר להקל וכו'. אבל אני מדבר על פוסק שבא מישהו לשאול אותו על שאלה מסוימת. כשבא מישהו לשאול אותו על שאלה מסוימת, הוא לא קובע הלכה באופן כללי. הוא צריך להגיד לבן אדם מה עליו לעשות כרגע. אדם מסוים במצב מסוים. פה הוא צריך לפרוס את האפשרויות השונות ואת המחירים שלהם. הוא אגיד לו, זה אסור מדאורייתא, זה אסור מדרבנן, זה יש מנהג לא לעשות, אז זה יש מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן, אז יש מחלוקת אם זה מותר או אסור, זה מותר, ההוא זה מצווה. תן לו את כל האפשרויות, תפרוס בפניו את כל המקרים והמחירים, והבן אדם עצמו צריך להחליט באיזה דרך הוא בוחר ללכת. זה החלטה רק שלו. עכשיו יש תשובה של רב שלמה זלמן במנחת שלמה, ששם הוא באמת מדבר על השאלה, נגיד שמישהו, בא לשאול אותך שאלה, ויש בזה מחלוקת בין הפוסקים. מה אתה אמור לעשות? סיפרתי לכם, אני חושב, את הסיפור על החבר שלי מפרדס חנה, נכון? הנציג של משמרת, הוא היה נציג של משמרת סתם בפרדס חנה, הוא ענה שם על השאלות של בנושאי סתם. אז הוא אמר לי פעם, לפני הרבה שנים, אמר לי פעם שיש שאלה מסוימת שהוא נתקל בה כבר כמה פעמים. הוא הלך לשאול את הרב אוזנר והוא איתי, והוא הלך לשאול את רב ניסים קרליץ והוא עשר. עכשיו מגיע לפניו עוד בן אדם עם אותה שאלה. עכשיו הוא אומר, אני יודע, אם אני הולך לרב אוזנר הוא מתיר, אם אני הולך לרב ניסים קרליץ והוא עשר. אז אין לי טעם לנסוע לבני ברק, ברגע שאני החלטתי לאן אני נוסע, קיבלתי כבר את התשובה. שואל אותי, אז מה לעשות? אמרתי לו, מה לעשות? תלמד את הסוגיה, תגיע למסקנה שלך ותענה את מה שאתה חושב. לא את מה שהרב ניסים חושב ואת מה שהרב אוזנר חושב. צריך לענות את מה שאתה חושב, שאלו אותך, לא אותה. מה לעשות כשאין לי עמדה משלי? אם אין לי עמדה משלי, יש פה שתי אפשרויות. או שאני אומר לו, יש דיני ספקות, דאורייתא לחומרא דרבנן לקולא, נגיד בספקא דרבתא, גם על זה יש ויכוח, ואפשרות יותר טובה בעיניי, זה להציג בפניו את שתי האפשרויות. תראה, הרב אוזנר מתיר והרב ניסים קרליץ אוסר. אלה שתי הדרכים שעומדות בפניך. אתה יכול לסמוך על הרב אוזנר, אתה יכול לא לסמוך. תחליט בעצמך אם אתה סומך או לא סומך. אם אתה בספק, תנהג בדיני ספקות, תצייד אותו גם בכללים מה עושים בדיני ספקות. אתה אמור להציג בפניו את האופציות. הוא צריך להחליט, לא אתה. מה אכפת אם אתה סומך על הרב אוזנר, כי רב אוזנר הוא הרב שלך ולא רב ניסים. הרב אוזנר הוא הרב שלך, אבל לא הרב שלו. הוא צריך לקבל את ההחלטות שלו. אם יש כמה אפשרויות, אם אתה מגיע למסקנה שיש אפשרות אחת, אז תגיד מה אתה חושב. אגב, רב שלמה זלמן כותב שם בתשובה, שאם מדובר בשאלה דרבננית, אז אפילו אם לך יש עמדה לקולה או לחומרה, אבל אם אתה יודע שיש פוסק אחר, שפוסק אחרת ממך, אתה חייב להציג בפני השואל גם את העמדה של הפוסק האחר. כי הוא יכול להיות, יכול לקבל את ההחלטה ללכת עם הפוסק האחר ולא איתך. החובה עליך כמומחה הלכתי להציג בפניו את כל הדעות, כולל דעות שאתה עצמך לא מסכים להן. שימו לב, זה חידוש גדול. כי אני הייתי אומר שחובתו של הפוסק להציג את אוסף הדרכים שלגיטימיות מבחינתי. אם אני אישית יש לי עמדה ברורה, ורק דרך אחת לגיטימית, אז אני יכול לצעוק לו שהדרך הזאת, זה מה שהוא צריך לעשות, שאל אותי, זאת הדעה שלי. שלמה זלמן אומר משהו יותר מרחיק לכת ממה שאני אמרתי. הוא טוען, אפילו אם יש לך עמדה משלך, אבל אתה יודע שיש פוסק אחר שמתיר, אתה צריך להציג בפניו את העובדה הזאת. דע לך, אני חושב שזה אסור, אבל דע לך שהרב ההוא אומר שזה מותר. עכשיו תחליט מה אתה עושה. אפילו בדיני ספקות אתה יכול להחליט, אם זה דין דרבנן, אז בדיני ספקות אתה יכול להקל. אגב, רב שלמה זלמן כותב את זה רק על שאלות דרבנניות. כי הוא באמת מניח שלשואל מותר ללכת בדיני ספקות לכולה. למה? כי זה שאני הפוסק ויש לי עמדה משלי, אז אני כמובן מחמיר, מה אכפת לי שהעמית שלי מקל? אני לא נמצא בספק, אז למה שאני אקל? על זה דיברנו כבר, על האוטונומיה בפסיקה. אבל השואל שלי, הוא לא מחויב לעמדה שלי. אם הוא רואה בפניו שתי עמדות, אז מבחינתו הוא נמצא במצב של ספק, ולכן זכותו להקל. וזה מה שאומר רב שלמה זלמן. למרות שאני עמדתי להחמיר, אם זה שאלה דרבננית, הרי הפוסק הוא נמצא בספק, השואל, סליחה, נמצא בספק, אז אתה צריך להציג בפניו גם את העמדות המקילות, והוא יכול ללכת בדיני ספקות לכולה. אגב, הוא מביא שם כתב סופר, והוא חולק עליו בזה. הוא מביא שם כתב סופר, הכתב סופר טוען אותו דבר בדאורייתא. גם בשאלה שהיא שאלה דאורייתא, ולך יש עמדה משלך, אבל אתה יודע שיש אחרים שמקילים, אתה צריך להציג את זה בפני השואל. להגיד לו, אני חושב שאסור, אבל דע לך שפוסק ההוא ופוסק הזה אומרים שמותר. שאלה מה לעשות במצב כזה, לכאורה ספק דאורייתא, אז הוא בין כל אחד צריך להחמיר השואל, אבל אולי נגיד אם יהיה לו ספק משלו, אז זה כבר יהיה ספק ספקה. או אם הוא מחליט לסמוך על הפוסק האחר ולא עליי, אז הוא לא בספק, הוא הולך עם הפוסק האחר ועושה אותו לרבו. בסדר? אז הוא יכול ללכת כמותו ולהקל. אז הכתב סופר טוען את זה אפילו בדאורייתא. רב שלמה זלמן לא מקבל את זה על שאלות דאורייתא, אבל בשאלות דרבנן כן. התמונה שעולה מכאן, זה מה שאני מנסה להראות, התמונה שעולה מכאן, זה שתפקידו של הפוסק הוא לא להכריע. ותפקידו של הפוסק הוא לא להחליף את הבן אדם ולהיכנס לנעליים שלו ולראש שלו, ולנסות להבין מהו ומה העולם שלו ומה, ומי נגד מי. זה לא תפקידו של הפוסק בכלל. הפוסק הוא אוטומט הלכתי. הוא צריך להגיד את המידע ההלכתי הרלוונטי, ואחר כך, אולי, אם יש לו זמן, ואם השני מוכן לשבת איתו, לנסות ולהנחות אותו בקבלת ההחלטה עצמה, ללוות אותו, לא לקבל את ההחלטה במקומו, לעזור לו לעשות את השיקול. אבל לא להחליט, ולא ללכת כנגד רוחו של כל אחד ולפסוק לו לפי מה שמתאים לו. לפסוק לו לפי מה שמתאים לו זה שקר הלכתי. אסור לעשות את זה. הוא צריך להחליט מה מתאים לו, לא אתה. בהקשר הזה, אני רוצה לעסוק בעוד נקודה שקשורה לעניין הזה, וזה פסיקה מבפנים, אתם יודעים מה, נצא לכמה דקות הפסקה, ואז אני אמשיך. 5 דקות. אוקיי. חזרים?
יש לי שאלה.
מה שלא הדליק?
יש לי שאלה בקשר למה שאמרת עד עכשיו, מה שהרב אמר עד עכשיו. כאשר אתה בתור בעל הבית מקבל מפוסק הלכה מספר אופציות בשם רבנים שונים, אז פעם אתה יכול להכריע לקבל את הפסיקה של רב זה, פעם שנייה של רב אחר, ואתה חייב להיות שיטתי.
זה החלטה שלך.
הולך לפי החזון איש, אתה חייב, זאת אומרת, אין חובה כזאת?
חובה הלכתית כזאת אין, הרי מה שהגמרא מדברת על כולי בית שמאי וכולי בית הלל, זה רשע. אבל בפשטות בגמרא שמה, לא מדובר על איסורים הלכתיים. אם יש שיטה הלכתית כזאת, אם החלטת ללכת איתה, לא עברת איסור הלכתי. מה הקדוש ברוך הוא, איך הוא התייחס למישהו שמחפש רק קולות? זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אבל מבחינה הלכתית צרופה, אם יש אופציה הלכתית לגיטימית כזאת, מותר לך לסמוך עליה. אתה כמובן יכול לדעת עד כמה המצב שלך הוא שעת הדחק. כי בשעת הדחק כולם מסכימים שאפשר לסמוך גם על דעה לא מוסכמת. עכשיו, מה זה שעת דחק? כל אחד בשעת הדחק שלו. זה רק אתה יכול לדעת כמה זה דחוק לך.
זאת אומרת, אין חובה להלכת שיטתית לפי פסיקה של רב מסוים. נגיד של החזון.
אין חובה הלכתית כזאת. יש עניין כזה, או חובה מוסרית, או לא יודע איך לקרוא לזה, להראות שאתה לא סתם משחק. אבל זה... יש כאלה אגב שמפרשים כולי זה וכולי זה רשע רק במקום ש... מראה בעצם בפשטות, רק במקום שהם סטרי הדדה.
כלומר?
שסתירה בין הקולה של זה לקולה של זה. אבל לא כשאתה מחליף. יש לי... הבן שלי פעם אמר שהוא רצה להקים את פרויקט השוט ההפוך. הפרויקט השוט אתה שולח שאלה ואתה מקבל שם מה התשובה. פרויקט השוט ההפוך אתה שולח תשובה ואתה מקבל את השוט שכותב אותה. אתה רוצה מישהו שמקל בשאלה זו וזו, אתה כותב בפרויקט השו"ת ההפוך, אוקיי, תשובת הרשב"א זה וזה, הפני יהושע שמה, אתה מקבל ישר את מי שמקל. זה בדיוק הפרויקט השו"ת שצריך מישהו שנוהג בדרך הזאת.
טוב, תודה.
זה כמו ספר טלפונים הפוך, 441 קוראים לזה, נכון?
יש את זה, זה קיים.
אתה נותן את המספר טלפון, והוא נותן לך את הבן אדם ואת הכתובת.
כן.
אני חושב שהעקרונית על פי החוק היה אסור לעשות את זה או משהו. לעדיין אסור. שמירה על הפרטיות, למרות שאת הישר יש. אבל זה... טוב. אז גם פרויקט השוט ההפוך כנראה אסור על פי החוק לעשות. על פי החוק הזה של כולי זה וכולי זה. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אני התחלתי לדבר קצת על ה... אמרתי שאני רוצה עכשיו לחדד עוד נקודה שקשורה למה שדיברתי עליו, וזה השאלה של פסיקה מבפנים ומבחוץ. במובן הזה יש קצת כן משמעויות לזה שהפוסק צריך להבין את הסיטואציה ולהיכנס לתוכה ולהתייחס אליה כשהוא פוסק. ואני אביא אולי דוגמה ששם נפל לי הסימון פעם ראשונה. היה סדרת כתבות פעם במוסף של יתד נאמן, שהוא תיאר מה קרה בגטו קובנה בשואה, שגטו קובנה ישב עד דבר אברום, כן, ישבו שם כמה יהודים חשובים מאוד, והוא, מי שכתב את סדרת הכתבות, קראו לו הרב גיברלטר, ואבא שלו, שגם היה הרב גיברלטר, הוא היה אחד הרבנים בגטו קובנה, למרות שהוא לא היה רב בפועל, אבל הוא היה תלמיד חכם, הוא נחשב שם כרב, פוסק, אחרי זה הוא הפך להיות רב באיטליה, הוא ניצל בסוף, והוא הגיע להיות רב באיטליה. בכל אופן, אז הבן שלו כותב קצת על מה שעבר על אבא שלו בגטו. ובין היתר הוא אומר שלאבא שלו הייתה שיטה מאוד ייחודית לגבי דיני ממונות בגטו. שהוא אמר שאין, בגטו אין בעלות על ממון, זאת הייתה הטענה שלו. זאת אומרת, אם מישהו לבא ממנו כסף, הוא לא צריך להחזיר לו, כי זה לא שלו. אם מישהו הזיק לו, לא צריך לשלם לו. אנשים הגיעו אליו באיטליה אחרי שהוא ניצל, כדי להחזיר לו כסף שהוא הלווה להם בשואה. הוא אמר להם, אני לא מקבל, זה לא היה כסף שלי. זאת אומרת, אתם לא צריכים להחזיר לי. לא, ככה הוא דיבר על זה בצורה מאוד מפורטת שם, הכתבה הייתה היסטורית יותר, אבל היו, בתוך זה השזו השיטה ההלכתית הזאת, לגבי הדיני ממונות. ואז כתב על זה, רב שעוסק בדיני ממונות, אחרי שנגמרה הסדרה הזאת, כתב על זה כתבה שם גם כן בגיליון מאוחר יותר של יתד נאמן, הטוב, לא היו לו ספרים שם, ואפשר להבין למה הוא טעה בטעות הזאת, אבל ברור שזה דברים חסרי שחר, וזה לא נכון, ויש בעלות על ממון, גם במקום כמו גטו. זה ככה נורא הרגיז אותי המאמר הזה, אז כתבתי מאמר, אמנם בצוהר, אני לא מאלה שמפרסמים את דבריהם ביתד נאמן כנראה, כתבתי מאמר בצוהר, שהסברתי שם למה לדעתי הוא צודק. אבל כשהתחלתי את המאמר, אז פתחתי את זה בזה, שאני חושב שפסיקה של רב שנמצא בתוך סיטואציה מהסוג הזה, מבחינתי זה איזשהו סוג של עדות ולא חוות דעת. מה זאת אומרת? זאת סיטואציה שהיא כל כך מוטרפת, כל כך רחוקה מהעולם הרגיל שלנו, שאנחנו לא באמת יכולים להבין מה קורה שם. מה התחושות של אנשים שנמצאים בתוך סיטואציה כזאת? מה המשמעות של כל צעד שאותו אתה עושה? מה קורה כשאתה לא יכול להבין? כשהעולם הזה הוא כל כך רחוק מהעולם שאתה חי בו, אתה לא יכול לפסוק לגבי עולם כזה. פשוט לא, אתה לא מבין מה המשמעות של הדברים מבחינת אילו שחיים שם. זה הרי לא רק שאלה פורמלית, מותר, אסור. מה, תחשבו למשל, תיארתי, לא חושב שכתבתי את זה, אבל זו דוגמה שחשבתי עליה, אולי גם כתבתי, כבר לא זוכר, זה לפני הרבה שנים. תחשבו על שני אנשים שנמצאים במעלית של רב קומות, לא יודע, 30 קומות, לא יודע, 100 קומות, נמצאים במעלית, המעלית נתקע, הקבל נקרע, המעלית נופלת למטה, תוך חצי דקה החבר'ה מתרסקים למוות בוודאות. אוקיי? זה המצב. עכשיו, הם נמצאים במעלית ששואטת למטה. אחד מהם אומר לשני, תשמע, תן לי רגע עת, אני רוצה לכתוב מכתב פרידה למשפחה שלי. אומר לו, מה פתאום? לא רוצה. לא רוצה לתת לך. אז הוא לוקח לו את העת בכוח, מותר לו או אסור לו? זה גזל? זה גזל, נכון? לפי כל כללי ההלכה, אסור לו לקחת את העת. אם הוא לא מרשה, אז אסור. אני לא בטוח שזה נכון. למה? כי במצב שבו תוך חצי דקה גם אתם וגם העת מתרסקים ולא נשאר מכם זכר, אני לא חושב שאפשר לדבר בשפה רגילה של דיני ממונות. בקניינים ובעלות, העת הוא שלי, ואם אתה לוקח אז העת הוא לא שלך, לא שלה, אז אתה גזלן, אין גזלן ואין שום דבר. זה מצב שבו מי שחי בתוכו מבין שבמצב כזה אין דיני ממונות ואין בעלות על חפצים. אבל את זה יכול להבין רק מי שחי בפנים. כי מי שמסתכל על זה מבחוץ, אתה מסתכל על זה בגדרי ההלכה הרגילים, בעולם הנורמלי והשפוי שלך, איפה מצאנו מקור בהלכה לזה שבעלויות פוקעות במצב כזה? אין מקור. בסדר, אז כנראה שיש בעלות. כשאתה חי בתוך המצב הזה, יש לך תחושה ברורה שבמקום כזה לא שייך ליישם את דיני הממונות. אז זה לא שייך. אז אין דיני ממונות. אבל את ההחלטה הזאת יכול לקבל רק פוסק שנמצא בתוך הסיטואציה ומבין אותה מבפנים. לא פוסק שמסתכל מבחוץ. אחרי זה הפתיח שכתבתי שם. אחרי זה, ניסיתי להראות למה אני יכול גם להגן את זה בכללי ההלכה. טענתי שם בעקבות רב שמעון שקופ, שהוא מסביר שם הרי שאיסור לא תגזול שונה במהותו משאר איסורי התורה, בשאר יושר. למה? באיסורי התורה הרגילים, האיסור לאכול בשר חזיר זה בגלל שהתורה אסרה. איסור לא תגזול, האיסור קיים בגלל שהמעשה הוא גזל. לא שהמעשה הוא גזל בגלל שיש איסור. בגלל שהמעשה הוא גזל, לכן יש איסור. זה החידוש של רב שמעון שקופ על תורת המשפטים, שהוא אומר שבעצם יש מערכת שקודמת להלכה, שקובעת את דיני הקניינים, ועל גבי דיני הקניינים האלה, שהיא קביעה משפטית, מטה הלכתית, לא התורה קובעת אותה, אלא החברה, בני אדם, לא משנה מה, ועל גבי זה, ברגע שיש דיני קניינים, התורה באה ואומרת, שמי שלוקח דבר שהוא לא קניינו, עובר באיסור, לא תגזול. אבל הרי הוא כותב שם, מסכת בעבטה זה מסכת בלי פסוקים, ידוע בישיבות. מסכת בלי פסוקים, היא עוסקת בקניינים בחלק גדול ממנה. כי לקניינים אין מקור בתורה. פה ושם אפשר לראות משהו, אבל בדרך כלל אין מקור בתורה לדיני קניינים. אז על מה מבוסס לא תגזול? הרי איסור לא תגזול לא יכול להיות מוגדר עד שאתה לא מגדיר מה שייך למי ואיך יוצרים קניין. בלי שנוצר קניין, איסור לא תגזול לא מוגדר. אז אם התורה אוסרת לא תגזול בלי להגדיר את דיני הקניינים, אומר רב שמעון שקופ, כנראה שהתורה מתבססת על איזושהי הגדרה משפטית שקודמת לה, שהיא קובעת את דיני הקניינים. והתורה רק באה לשים על זה איסור לא תגזול. בדרך כלל את רב שמעון שקופ הזה מבינים באופן מצומצם יחסית. שלוים מפישר בכלל צועק עליו שום דבר שטויות. אבל בדרך כלל הפרשנות לרב שמעון שקופ היא פרשנות מצומצמת. מה זאת אומרת? מסבירים אותו ככה. דיני הקניינים הם באמת שייכים לתורת המשפטים. זאת קביעה חברתית שקודמת להלכה. אבל במישור הזה אין איסור לקחת ממון שהוא לא שלי. את האיסור רק ההלכה יצרה. צריך להגדיר, זה רק הגדרות של דיני הקניינים. ההגדרות נעשות ברמה המשפטית. אבל אחרי שההגדרות קיימות, אין איסור לקחת ממישהו את הממון שלו, עד שבאה התורה ואמרה שיש בזה לא תגזול. זאת אומרת שמה שקודם לתורה זה לא איסור ויתר, זה רק הגדרות ניטרליות. התורה היא היחידה שיכולה לייצר איסור ויתר. חובה. אבל זה לא נכון. זה טעות בפרשנות של רב שמעון שקופ. תמיד לי איזה כמה ראיות. רב שמעון שקופ טוען שיש גם איסור לא תגזול מתורת המשפטים, לפני הציווי של לא תגזול של התורה. אם אני לוקח ממון של חברי, גם אילו התורה לא הייתה מצווה לא תגזול, הייתי עובר איסור. איסור משפטי, לא איסור הלכתי. התורה באה להוסיף פה גם איסור הלכתי, דתי, אוקיי? תוספת. אבל יש איסור גם בלעדיה. אחת הראיות שלי הייתה, שרב שמעון שקופ טוען, שאם אתה לוקח, גם למאן דאמר גזל גוי מותר מדאורייתא, הוא לא מדאורייתא, גזל גוי אסור מדאורייתא. למה? כי מעצם העובדה שהממון הזה שייך לגוי, אז ברור שאסור לך לקחת ממנו. אז רואים שהשייכות של הממון זה לא רק דיני קניין ניטרליים, יש גם איסור לפגוע בבעלות שלך בדיני המשפטים, עוד לפני לא תגזול. אין לא תגזול כלפי גוי לשיטות האלה, מדאורייתא. אבל איסור גזל משפטי יש, למה? כי הוא תוצאה שמלווה את עצם הגדרת הקניין. ברגע שהקניין מוגדר, אז גם מוגדר לגביו, גזל. זה חלק מאותה מערכת משפטית. יש לי עוד ראיה לזה הייתה. רב שמעון שקופ שואל שם שאלה נהדרת, משתמש בה הרבה בהקשרים אחרים. הוא שואל, ואם תאמר, מה מחייב אותנו לציית לציווי שהתורה לא ציוותה? ואז הוא אומר, כמו יהודי טוב, הוא עונה בשאלה על שאלה, הוא אומר, ומה מחייב אותנו לציית לציוויים שהתורה כן ציוותה? זה רק רב שמעון שקופ, בתוך שערי יושר, באמצע הדיון ההלכתי. אז הוא אומר, שמה שמחייב אותנו זה הסברה, השכל. אז השכל מחייב אותנו גם את זה. הפה שעשה הוא הפה שיכול לעשור גם במקום אחר. הרי השכל הוא הבסיס לזה שאני מציית למה שמצווה בתורה. אז אם השכל אומר לי על משהו שלא כתוב בתורה שגם צריך לציית לו, אז ודאי שצריך לציית לו, מה אכפת לי זה לא כתוב בתורה. גם מה שכן כתוב בתורה זה רק מכוח השכל. זה תשובה מעניינת כשלעצמה. אבל אותי מעניינת השאלה שלו. כן, מה הוא שאל? הוא שאל, אם תאמר, למה אני צריך לציית לדבר שלא מופיע בתורה? שאין ציווי עליו בתורה. עכשיו, אם הפרשנות לרב שמעון שקופ הייתה הפרשנות המצומצמת, אין מקום לשאלה הזאת. אני באמת לא צריך לציית. אין איסור לגזול ממון של מישהו אחר, אלא אחרי לא תגזול. ברמה המשפטית, לפני איסור לא תגזול, אין איסור, יש רק הגדרה מה שייך למי. רק דיני הקניין מוגדרים, אבל לא איסור לקחת. אז מה זה נקרא לציית לציית לצו שלא כתוב בתורה. לא צריך לציית כלום, תעשה מה שאתה רוצה. אם רב שמעון שקופ שואל, מי מחייב אותי לציית? ברור שהוא מבין שיש איסור גם קודם ללא תגזול, לא רק הגדרה קניינית, אלא גם איסור לקחת. וכן הלאה, יש, אני חושב שעוד ראיה או שתיים. בואו נחזור אלינו. מה זה אומר? זה בעצם אומר שההגדרה של כל דיני ממונות ולא תגזול והכל מתחילה ממה? מדיני הקניינים, נכון? מההגדרה מה שייך למי ואיך יוצרים קניין. על גבי זה אסור לך להזיק את קניינו של האחר, ואם לבית את הכסף שלו אתה צריך להחזיר לו, ואם מפקיד אצלו כסף שלי אז יש דיני שומרים, ואם הזקתי וכל גזלתי, כל הדברים האלה הם פועל יוצא של דיני הקניינים, התשתית זה דיני הקניינים. אוקיי? אז עכשיו מה בעצם זה אומר? שבלי שיש דיני קניינים, חושן משפט בטל. ודיני הקניינים נקבעים לא על ידי התורה, אלא על ידי החברה. התורה נותנת להם גושפנקה. אחרי שהחברה קבעה, לכן זה קניין סיתונתא, מה שהמנהג בגילדה או במקום כלשהו, קובע קניין דאורייתא. אז מה זה אומר בעצם? שכל חושן משפט מתחיל קודם כל מהגדרה של דיני הקניין, וזאת הגדרה חברתית משפטית, לא הגדרה הלכתית. זה התשתית שעליה בנויה ההלכה. עכשיו אני אשאל אתכם, במקום שבו איש הישר בעיניו יעשה, כל ילד אוקראיני יכול להיכנס שם, לראות ליהודי בראש, ולקחת לו את כל הממון שלו. יש שם דיני קניין? אין. זה מקום שאין דינת המלכותה, אין מערכת משפטית, אז אין קניין, המושג קניין לא מוגדר, כיוון שהמערכת המשפטית היא קודמת, היא התשתית שעליה בנויה ההלכה. במקום שבו אין מערכת משפטית אפקטיבית, אין הלכה. אין הלכה בדיני ממונות, אני מתכוון. סור חזיר זה משהו אחר. אין הלכה. ולכן לדעתי צדק הרב גיברלטר, שהוא אמר, כיוון שאנחנו נמצאים בגטו, במקום כזה בעצם כל אחד יכול להתנפל עליי, לקחת לי את הרכוש, אין משטרה, אין שופטים, אף אחד לא יעשה לו כלום. אז אין משמעות באמת לבעלות שלי. לא מוגדרת בעלות ברמה המשפטית, כי אין פה מערכת משפטית בכלל. אם לא מוגדרת בעלות ברמה המשפטית, אז גם מי שלוקח ממני לא גזלן, ומי שלווה ממני לא צריך להחזיר לי, ומי שיזיק לי לא צריך לשלם לי, וכן הלאה. אין כלום. כיוון שכל חושן משפט בנוי על התשתית של דיני הקניינים המשפטיים. וזה הכל כשיש מערכת משפטית. אם אין מערכת משפטית, אין את התשתית ממילא, כל הקומה הדתית או ההלכתית שחושן משפט לא קיימת. ולדעתי זה האופן שבו אפשר להסביר את התחושה או את העדות הזאת שאמרתי של הרב גיברלטר, גם בכלי ההלכה הרגילים. אבל ברור שלא הייתי מעלה דבר כזה בדעתי, עד שלא הייתי שומע מישהו שחי שם בפנים ואומר לי מחווייתו הבלתי אמצעית, הרי ברור שבסיטואציה כזאת אין בעלות על דברים, נקודה. מי שחי שם יודע שזה כך, ומי שלא חי שם לא יכול להביע עמדה. הוא לא מבין מה זה אומר. אני אביא לכם אולי דוגמה כדי שנחדד קצת את העניין הזה. יש בוויקיפדיה ערך על הדוגמה הזו שנקראת החדר של מרי. מה זה החדר של מרי? מרי הייתה, כן, כדרכם של פילוסופים והוגים בני זמננו, הדוגמאות הן תמיד על נשים. מרי הייתה פיזיקאית גאונית, מומחית באופטיקה מספר אחד בעולם, ידעה את כל התופעות האופטיות להסביר, שלטה בכל רזי ומכמני הפיזיקה בתחום האופטיקה, אוקיי? אבל היא חייתה כל חייה בחדר שהוא כולו שחור לבן, אין שם צבעים. אז היא ידעה מה קורה לגל אלקטרומגנטי באורך גל כזה שנפגש בגל אחר ועובר בתווך כזה, וזה, הכל היא ידעה לחשב, היא תגיד לך בדיוק מה זה עושה. היא גם יודעת שלגל באורך גל מסוים קוראים אדום, ובאורך גל אחר קוראים ירוק, או כחול, או לא משנה מה. אז היא אומרת, היא יודעת מה עושה הצבע הכחול, מה עושה הצבע הירוק כשהוא נפגש עם הכחול, הכל היא יודעת, פיקס, אין, מושלם. עכשיו הוא אומר, יום בהיר אחד, היא יוצאת מהחדר שחור לבן שלה, ונפגשת בעולם הצבעוני שלנו. האם היא למדה משהו חדש? מה אתם אומרים?
היא חובה עכשיו צבעים.
אתה אומר?
לא יודע אם זה לימוד, אבל זה חוויה של צבעים. כאילו לראות צבע זה חוויה.
נכון, שאלה מעניינת באמת אם דבר כזה נקרא לימוד, אבל היא מבינה מה זה צבע אדום. לא היה לה מושג מה זה צבע אדום בכלל עד עכשיו. היא ידעה שזה גל, באורך גל כזה וכזה, והוא מתנהג כך, וכשהוא פוגש כך אז הוא עושה את זה, אבל מה זה אדום? לא היה לה מושג מה זה אדום. היא השתמשה במילה הזאת, אבל הקונוטציה שמתלווה למילה הזאת, המשמעות החווייתית של המילה הזאת, לא הייתה מוכרת לה בכלל. אתם מבינים? אולי אני אחדד את זה יותר, תראו, יש חידה מפורסמת, חידה, יש כאלה שקוראים לזה בדיחה, אני לא יודע. כשעץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, האם הוא משמיע קול? מכירים את השאלה הזאת?
זאת השאלה, זה לא האם הוא, האם הוא באמת נפל?
לא, לא, הוא נפל, רק השאלה האם הוא ישמיע קול. אף אחד לא היה, אף בן אדם לא היה שם. אף אחד לא שמע את הקול הזה. האם הוא ישמיע קול?
הוא לא ישמיע קול, הוא לא ישמיע קול, כי קול זה חוויה של בן אדם. הוא עשה גלים פשוט באוויר.
התשובה המתבקשת שכולם תמיד עונים, ברור. זה שאף אחד לא שמע, אז מה? היה שם קול, רק אף אחד לא שמע אותו. טעות גדולה. ברור שלא. העץ שנפל ביער לא משמיע שום קול. הוא יוצר גלים אקוסטיים באוויר. זה מה שהוא עושה. כשהגלים האלה פוגעים באור טוף, באוזן, אז בתוכנו פנימה נוצרת התחושה שאנחנו קוראים לה קול, או כל מיני קולות. אבל אם אין שם אוזן, שגלי הקול האלה מתורגמים על ידה לקולות, אז אין שם קול, יש שם גל קול, יש שם גל אקוסטי, לא קול. אותו דבר אגב עם צבע. בעולם, דעו לכם, בעולם אין צבעים. אתם חושבים שיש? טעות בידכם, אין. הצבעים כולם נמצאים אצלנו בפנים, בראש. בראש או בהכרה. בעולם אין צבעים. הצבעים זה ייצוג שלנו, פנימי שלנו, של איזשהן תופעות שקורות בחוץ. מכירים את הבעיה שנקראת הארמון של הפילוסופים? הארמון של הפילוסופים, כן, שצריך להוציא אותו מהאש. ואף אחד לא יכול להוציא אותו מהאש. השאלה, איך אפשר לוודא שכשאני מדבר על צבע אדום, ושילו מדבר על צבע אדום, אנחנו מדברים על אותו דבר. אין שום דרך בעולם לוודא את זה. יכול להיות שהוא רואה את מה שאני קורא צבע ירוק, רק הוא רגיל מאז ומתמיד לקרוא לזה אדום, וככה אנחנו מסונכרנים כל הזמן מלידתנו. הוא רואה מראה שאני קורא לו ירוק, אבל הוא רגיל שזה מה שקוראים לו אדום. אני רואה מראה שהוא מה שנחשב אדום אצלי, וגם אני קורא לו אדום. אנחנו רואים מראות שונים לגמרי, אבל אנחנו מסונכרנים לגמרי במינוח. כשהוא יראה משהו, הוא יגיד שהוא רואה משהו אדום, גם אני אגיד שאני רואה משהו אדום. כשאני רואה ירוק, הוא רואה ירוק. הכל מסונכן, מסונכן במילים. מה שאנחנו רואים שונה, יכול להיות שונה לחלוטין. נגיד לכם יותר מזה. יכול להיות שכשאני רואה משהו אדום, הוא שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. הוא בכלל לא רואה, הוא שומע. כיוון שאצלו העיניים מחוברות למרכז השמע שבמוח, לא למרכז הראייה. ואז גל אלקטרומגנטי שפוגע לו בעין, משמיע לו סימפוניות בכלל, הוא לא רואה, הוא שומע אותו. בני ישראל רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? האוזן הייתה מחוברת למרכז הראייה, זה הכל. כל אוסילוסקופ עושה את זה. כל באוסילוסקופ אנחנו רואים קולות. אז הנקודה היא שאין לנו שום דרך לסנכרן את החוויות הסובייקטיביות הפנימיות שלנו. אנחנו מסונכרנים בשפה, אנחנו מסונכרנים בצורת התיאור שאנחנו נותנים להכרות האלה, אבל לא בהכרות עצמן. אז אם אני חוזר למרי הפיזיקאית שלנו, אז אני בעצם טוען שהיא מעודה לא ידעה מה זה צבע אדום, הפיזיקאית הכי גאונית שיש באופטיקה, מדברת כל הזמן על צבע אדום ומה עושה גל בצבע אדום וגל בצבע ירוק, אין לה מושג מה זה צבע אדום. עכשיו אני שואל, אם מישהו ישאל אותה, תגידי, תמונה שבנויה מירוק ואדום וצהוב, היא יפה או לא יפה? היא תוכל לענות על זה? לא להגיד איך הגלים זזים, אבל מה זה יפה או לא, כשיגיד אם זה יפה או לא יפה, זה לא הגלים, זה השאלה איזה תמונה זה עושה לי בהכרה, איך שילוב הצבעים שנוצר אצלי, את זה היא לא חוותה מעודה. אני משווה את זה לפסיקת הלכה. אני יכול, יכולים לתאר לי סיטואציה, מתארים לי מה היה בגטו, אז אני מבין מה שהיה בגטו. כל עוד לא חייתי את זה, אני לא באמת מבין מה זה אומר. אני לא באמת מבין מה החוויה שעובר בן אדם שחי בתוך מסגרת כזאת. במצב שאני לא מבין מה זה אומר לאנשים, אני לא יכול לפסוק הלכה על מצב כזה. כי בשביל לפסוק הלכה על מצב כזה, אתה חייב לדעת מה זה אומר לאנשים. אי אפשר לפסוק בלי זה. זה לא משחק פורמלי של תוכנת מחשב. אני צריך להבין מה זה אומר. וכאן אני אומר, אני חורג ממה שאמרתי קודם. קודם אמרתי שהפוסק אמור לפרוס את כל הדרכים, ולא להיכנס לנעליו של השואל, לראשו של השואל, למצבו של השואל, להבין אותו ולהתאים לו את הפסיקה. שם אמרתי זה לא נכון. מי שצריך להיכנס לראשו של השואל זה רק השואל עצמו. אבל יש מצבים שבהם, נגיד אנשים חיים בסיטואציה, והם שואלים פוסק שרחוק מעולמם, נגיד אנשים בגטו, ולא היה שם אף תלמיד חכם, והם היו שולחים שאלה לפוסק שנמצא רחוק, חי חיים שלווים, במקום רגיל ונורמטיבי. ובאופן עקרוני לא יכול לענות להם. הוא לא יכול לענות להם. למרות שאין להם מוצא, אין להם פוסק, אין להם פוסק שיגיד להם אחרת. כי הוא לא מבין את הסיטואציה, הוא לא מבין מה זה אומר. אני, אחרי זה הרחבתי את המאמר הזה, כתבתי מאמר רחב יותר, בכלל על פסיקות בשואה. וטענתי שהרבה מאוד פסיקות בשואה, שרבנים, פוסקים חשובים, נתנו בשואה, לא עומדות במבחן הפסיקה ההלכתית הרגילה. אפשר להראות, זה סותר את כללי ההלכה. לקחתי כמה דוגמאות משוט ממעמקים של הרב אשרי. גם אגב מגטו קובנה, נדמה לי. הראיתי שם, אחד אחרי השני, זה לא עומד בכללי ההלכה. לפעמים לחומרה אגב, לא רק לכולה. אבל כשאתה חייב להיכנס לתוך הסיטואציה כדי לפסוק, אתה לא יכול עם כללי ההלכה לפסוק, זה לא עוזר. דיברתי כבר, השמצתי כבר את הפסיקה לפי כללים לא פעם. עכשיו אני הולך על זה מזווית קצת שונה. הכללים זה דבר יבש, השאלה מה הם אומרים, אפילו אם זה נכון לעבוד עם כללים, אתה צריך להבין עם מה שאומרים הכללים, לא עם הכלל עצמו. מה זה אומר לאנשים? אתה לא יכול לפסוק אם אתה לא באמת יכול להבין את הסיטואציה ומה היא אומרת לאנשים. עכשיו אני אביא דוגמאות שהן פחות קיצוניות מהשואה. תחשבו למשל, שאלות מעשים שבכל יום. נגיד, יש קהילה צעירה ושוויונית, בנשים וגברים, שהיא רוצה להקים מניין שוויוני, והיא הולכת לרב לשאול אותו מה הכללים, איך לעשות את זה. מה נכון, מה לא נכון. יכול להיות אפילו שלקהילה הזאת יש רב משלהם, רב צעיר כזה, אחד החבר'ה, והוא הולך להתייעץ עם רבו מהישיבה, שהוא כבר יהודי מבוגר, אבל הוא תמיד חכם, וזה, רוצה להתייעץ איתו. עכשיו, הרבה מאוד פעמים, הרב שמרוחק מהסיטואציה, שלא מבין את הלך הרוח ואת המשמעות של הדברים בתוך קהילה מהסוג הזה, אסור לו לפתוח את הפה. לא יכול לענות תשובה, כי הוא לא מבין מה זה אומר לאנשים, הוא לא מבין מאיפה זה בא להם בכלל, למה הם רוצים את זה, מה זה יעשה אם הוא יעשור או אם הוא יתיר. הרבה פעמים הוא שופט את האנשים גם כמובן לפי המשקפיים שלו, אלה פמיניסטים ליברליים שלא מעניין אותם שום דבר, הוא לא מבין שהרבה פעמים יש שם דוסים אמיתיים, שמבחינתם זאת חובה דתית להתנהג ככה. עכשיו הוא מבחינתו זה נשמע בלבולי מוח, מה הם בלבלים את המוח? אני אף פעם לא פגשתי אישה כזאת שנורא חשוב לה לעלות לתורה. זה מחאה פמיניסטית, זה לא רצון דתי. זה כמובן פרשנות במשקפיים שלו ממעמקי בני ברק. הוא לא מבין את הראש, לא אומר שתמיד זה אחרת. אבל יש קהילות ויש אנשים שבהם זה אחרת, זה לא ככה. זה בא ממקום אמיתי. ואם אתה מרוחק מההוויה הזאת, אתה לא מכיר אותה, אתה לא מבין מאיפה זה בא, אתה לא מבין מה זה אומר. אז איך אתה יכול להחליט אם זה מותר או אסור? בטח אם זה לא קליר קייס, תגיד אם זה קליר קייס נניח, אבל אם יש דעות לפה, דעות לשם, או שיקולים לפה, שיקולים לשם, וזו שאלה של שיקול דעת. מצב כזה אתה לא יכול להביע עמדה, אתה לא מבין מה זה אומר מבחינתם, איך אתה יכול להחליט על מצב כזה? אתן לכם שדוגמה אחרת, דומה קצת. כל מיני רבנים שאוסרים, נגיד, ללכת להופעה של זמרת. אוקיי? שאלות לא שואה, לא דברים כל כך קיצוניים, דברים פשוטים, דברים מהיום-יום, אוקיי? או לשמוע זמרת ברדיו או משהו כזה. כל באישה ערבה, אוקיי? עכשיו, אני טוען, מניח, שרב מהסוג הזה כנראה מעודו לא הלך להופעה של זמרת, נכון? הוא חושב שזה אסור. אז הוא לא באמת מבין למה אנשים הולכים להופעה כזאת. הוא בטוח, בדמיונו המשתולל, שאנשים הולכים להופעה כזאת רק בגלל היצרים המיניים שמתלווים לעניין. אחרת שילכו לשמוע את אברהם פריד, מה יש, למה צריך את חווה אלברשטיין? גם אברהם פריד אסור כמובן, מבחינת הפמפלטים הבני ברקים. ערבי זמר זה פריצות כידוע. אבל לא משנה, נגיד הפוסקים היותר שפויים. אז הולכו לשמוע את אברהם פריד, מה אתם הולכים לחווה אלברשטיין? אבל איך תסביר לו שאני אוהב את חווה אלברשטיין לשמוע, לא את אברהם פריד. זה הנאה מוזיקלית מבחינתי. זאת אומנות שאני יותר אוהב אותה. הנאה אומנותית. אני לא הולך שם בגלל שאני מאוהב בדמותה, או יש לי קונוטציות מיניות ממה שהיא עושה. דבר עכשיו כרגע לא על הופעות פרובוקטיביות, אלא זמרת ששרה שירים שאני אוהב לשמוע, היא זמרת טובה בעיניי, אוקיי? לא, זה לא בא מכיוון מיני בכלל. זה בא מכיוון שאני רוצה לשמוע את זה, כי אני אוהב את השירה הזאת. עכשיו, פוסק, יכול להיות שהוא יאסור לי, הוא יכול להגיד לי, זה לא קשור בכלל ליצרים, ולא קשור לכלום, כל באישה ערבה, איסור פורמלי, אסור. זאת אמירה לגיטימית, אני לא מסכים איתה, אבל היא לגיטימית. את זה הוא יכול להגיד גם בלי להבין את ההוויה הזאת מבפנים. אבל אם הוא אומר, מה פתאום, זה יעורר אצלך יצרים, ואירורים אסורים וכו', זה, את זה הוא לא יכול להגיד. כי אם הוא לא חווה את זה בעצמו, והוא לא מבין למה אנשים הולכים לסיטואציה כזאת, אז הוא לא יכול לחוות דעה עליה. לכן, במקום שבו יש איסור פורמלי בלי קשר ובלי כלום, נגיד, אם זאת דעתו, אני לא חושב שאיסור פורמלי, אבל אם זאת דעתו, אז הוא יכול להגיד את זה גם בלי לחוות את זה בעצמו. אבל במקום שהוא עושה את זה בגלל האירורים האסורים והיצרים והדברים המתלווים, אז שמה, אם אתה לא מכיר את הסיטואציה, אתה לא יודע. אתה לא יכול לקבוע עמדה לגביה, אתה לא מבין מה זה אומר לבן אדם, למה הוא הולך לשם, מה קורה לו כשהוא שם. זה לא איזה מרחק כמו בין השואה לחיים שלנו. זה הכל זה, אנחנו שכנים יכולים להיות. אבל עדיין זה רחוק מעולמו, הוא לא יכול לתפוס את ההוויה הזאת, היא רחוקה ממנו. אבל אני לא מאשים אותו, זה בסדר, זכותו. אבל הוא צריך להיות מספיק נבון כדי לא להביע עמדה על זה. אז אתה לא יכול להגיד שום דבר. אתה יכול להגיד אולי לבני קהילתך, כי שם אתה כן יכול אולי להבין מאיפה זה בא ומה זה עושה להם. אתה לא יכול להגיד את זה לאנשים שנמצאים בהוויה התרבותית שונה. זה הרבה מאוד דוגמאות לכלל, שבו אתה כן אמור להיכנס לנעליים של השואל כדי לפסוק, אבל שימו לב, לא כדי להכריע, אלא גם כשאתה מציב בפניו את האלטרנטיבות ואת מחיריהן, גם בשביל זה אתה צריך להבין את הסיטואציה, אחרת גם את האלטרנטיבות לא תוכל להציב. לא, זה לא סותר את מה שאמרתי קודם, שמי שצריך להכריע זה האדם עצמו. כי גם אם הפוסק צריך רק להציב את האלטרנטיבות, ולהגיד מה המחיר שצמוד לכל אחת מהן, סעודה רבנן, סעודה רבנן, המנהג, מצווה, דברים כאלה, אתה לא יכול להגיד אפילו את הדבר הזה אם אתה לא מבין באמת את ההוויה שבתוכה זה מתנהל. זה מקרין לדברים משיקים, אני אסיים את זה כי אני רוצה לסיים כבר את הנושא הזה, יש שאלה גדולה, מה בעצם אמורה להיות הכשרה של פוסק? מי זה תלמיד חכם, אם תרצו שאלה אפילו יותר רחבה? אז תלמיד חכם צריך כמובן לדעת את מקורות ההלכה, הוא צריך להיות מיומן בחשיבה ההלכתית, צריך להיות לו שכל ישר, לדמות מילתא למילתא, לנתח דברים בצורה נכונה, ולא תמיד הדברים האלה באים ביחד. הרבה פעמים הם לא באים ביחד. אבל חוץ מזה, הוא לפחות צריך להכיר את העולם. אם אתה רוצה לפסוק, לא, תלמיד חכם מנותק שחי בדלת עמותיך, זה בסדר גמור, לגיטימי. רק אל תפסוק. אתה לא מבין את העולם שכלפיו מופנים הפסקים שלך. אבל זאת הרבה פעמים הייתה תחושה של כל מיני פסיקות חרדיות בתקופת הקורונה. אדם שאין לו מושג ירוק על מה הוא מדבר בכלל. תמיד חכם גדול, אין לו מושג ירוק על מה הוא מדבר, הוא פוסק פסיקות שעלו בחיים של עשרות אנשים. למה? כי הוא החליט שצריך לפתוח את החיידרים. כי כתוב בגמרא שמגפה זה רק כאשר מתים שלושה אנשים מאלף ביום. הוא לא מבין שבתהליך אקספוננציאלי, שהוא לא שמע אף פעם את המילה הזאת, ששלושה אנשים מתים ביום היום, מחר ימותו חמישה, מוחרתיים 10, ואחרי מוחרתיים 50. ואז כבר יהיה מאוחר לעצור את זה. בשביל זה צריך קצת לדעת א' ב' מתמטי. מה זה תהליך אקספוננציאלי? יש דוגמה יפה לדבר הזה. תחשבו שאני מקפל דף נייר. מכירים את זה? קפל דף נייר לשניים. ואז אני מקפל אותו עוד פעם לשניים. קיפלתי אותו 40 פעמים. מה יהיה העובי שלו? כן, לשניים, ואחרי זה עוד פעם לשניים. 40 פעמים עשיתי את זה. הוא מגיע מכדור הארץ לירח. דף נייר. תעשו את החשבון, תראו, זה חשבון קל מאוד. נגיד העובי של דף נייר, נגיד שהוא מילימטר לצורך הדיון. בסדר? עכשיו, בעצם יש לך, קיפלת פעם אחת, זה שתיים. אחרי שקיפלת 40 פעמים, זה 2 בחזקת 40. 2 בחזקת 40 מילימטרים, זה 2 בחזקת 37 מטרים. זה 2 בחזקת 34 קילומטרים. כש2 בעשירית זה 1,000. זה 1,000, 1,000, 1,000 קילומטרים. דף נייר, קיפלת 40 פעמים, זה הכל. זה דוגמה יפה לתהליך אקספוננציאלי. ומי שלא, יש לו תחושה באצבע של מה זה מתמטיקה, לא יבין את זה. זה הרי נשמע בלתי נתפס גם למי שכן מבין מתמטיקה. אתם מבינים? אז יש פה, פסיקת ההלכה דורשת איזשהו להיות מעורה בעולם. זה מצד אחד. אני אעשה את זה עכשיו בקצרה, כי אני צריך לסיים. מצד שני, אני כן מסכים, ואני בהחלט מסכים לזה, שזה דורש גם איזשהו סוג של ניתוק מהעולם. יש משהו ב... מודל הזה של מועצת גדולי התורה, כן, שיושבים באיזה חדר סגור, אנשים שמכירים את החדר שלהם ואת הישיבה שלהם, לא באמת מכירים את מה שקורה בעולם, בטח לא בעולם הפוליטי, והם בכל זאת מקבלים את ההחלטות, לפחות מטווים את הכיוונים. יש פה משהו יותר נקי. אבל זה לא מספיק, זאת אומרת, זו תרומה חשובה, אבל היא לא יכולה לעבוד לבד, כי אם אתה לא מכיר את השטח, אז יהיה נורא נקי, אבל לא מתאים. יש משהו, אתה צריך למצוא איזשהו מודל משלב בין היכולת להיות נקי וסגור בחדר שלך, לבין איזשהו סוג של התמצאות והכרה עם העולם, השכלה כללית, להבין מה הדברים אומרים לאנשים ולהכיר בכלל תחומי דעת שונים. זה חלק לדעתי בלתי נפרד מגדלות בתורה של היום, לא רק לדעת את הקצות בעל פה, ואפילו לא רק להיות עם שכל ישר ולדמות מילתא למילתא. יש משהו בהשכלה הכללית, בהכרה עם העולם, שהוא חלק בלתי נפרד מזה. זה הכשלמה למה שאמרתי, מה שאמרתי כאן לגבי פסיקת הלכה, פסיקה מבפנים ופסיקה מבחוץ. יש פה בעצם, בתקופה שלנו, המשקל של הידע פחת מאוד בדמותו של תלמיד חכם ושל פוסק. הידע כבר פחות חשוב, יש מאגרי מידע, יש הכל. הרבה יותר חשוב זה הסברה, שכל הישר, דימוי מילתא למילתא, והיכרות עם השטח של להיות פוסק. להכיר את העולם. תחיל לך השכלה כללית אגב, גם השיקול דעת ההלכתי שלך יכול להיות פגום אם אין לך השכלה כללית. יש צורות חשיבה שאתה לא חשוף להן. כך שיש לזה עוד, אפשר לדבר על זה עוד הרבה, על ההשלכות של הפסיקה מבחוץ והפסיקה מבפנים, מה שדיברתי, אני קורא לזה פסיקה מבחוץ ומבפנים, זאת אומרת, פסיקה מתוך הסיטואציה או פסיקה מבחוץ, פסיקה מבחוץ יכולה להיעשות רק לסיטואציות שהן קרובות לעולם שלך. סיטואציות שהן זרות לעולם שלך, אסור לך לפסוק עליהן מבחוץ. זה טעות לעשות את זה. טוב, נעצור כאן. אתה רוצה להעיר או לשאול?
תודה רבה.
תודה
רבה, שבת שלום.
להתראות.